נקרא שוב את הפסקה שלנו, פסקה י"ב, כדי שנשלים במקום אחר. הנטייה הלאומית בישראל היא שדה אשר ברכו השם. הכוונה היא הבסיס, הקרקע שברכת השם נטועה בה כדי להוליד מתוכה ועל ידה את הגידולים הראויים. גידולים הראויים הכוונה את החיים הקדושים, את החיים האמוניים. ואף על פי שאין בה עדיין גידולים גמורים, כלומר הנטייה הלאומית בישראל, לא כל מי שיצטרף אליה יצטרף אליה מתוך מחשבה של אמונה ומתוך שלמות בניין של קודש, כל זה מפני השמימון הגדול של הגלות. אבל ראויה היא על ידי עבודה רוחנית ומעשית, שקריאה זו מפנית גם לצדיקים, גם להם יש עבודה, ועיקר העבודה זה העבודה הסגולית, הכוונה הבהירור הנכון, להתבונן במבט נכון על המציאות, כי עצם הבהירור הזה שנעשה בבתי גבי אצל אנשי האמונה, הוא עצמו פועל לתקן ולסדר ולהאיר את המציאות, כמו שלמדנו כבר בכמה סעיפים. והראויה היא על ידי עבודה רוחנית ומעשית שיצמחו בה כל הגידולים הטובים שבעולם, להוציא משפעה נשמות גדולות ועליונות המאירות את כל העולם כולו בכבודן. זאת אומרת, אומר פה הרב, שבשעה שהנטייה הלאומית הזו מתגברת בישראל, אנחנו עתידים לחזור למצב שהקדוש בו ישפיע אל תוכנו נשמות גדולות ועליונות. אף על פי שהסדר הרגיל הוא סדר של ירידת הדורות, אבל הנטייה הלאומית הזו יכולה לגדל גם גידולים כאלה, והקדוש ברוך הוא בגלל המדרגה הזו עתיד לחדש אלינו נשמות חדשות, נשמות גדולות ועליונות, לא רק בכוחן המעשי גדולות, אלא גם בכוחן הנשמתי. יש על זה כמה מקורות ברב, על פי מקורות פנימיים, על הנשמות החדשות שעתיד הקדוש ברוך הוא להשפיע אלינו עם חזרתנו אל הארץ. יש לעומת זה נטייה לאומית של גויים, שהיא חורבה ומדבר. ושני הביטויים הללו הרי נאמרים עם תחילת נבואות הנחמה של ישעיהו: ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם. חורבה, מדבר וערבה. אז חורבה ומדבר, שני ביטויים שהרב מדבר על המציאות הלאומית של הגויים, שכל עוד היא קיימת היא מגדלת את הצמחים הרעים, ולכן תיקון העולם מחייב, שלמות העולם מחייב, שהעולם הולך ונוטש את התפיסות הלאומיות ואת ההסתדרות שלו בתור לאומים. והחורבה והמדבר הזה, מה שאצל הגויים הוא חורבה ומדבר, אצלנו הוא נהפך להיות עדן וגן. עדן וגן, שהם מצמיחים נשמות גדולות. כל הביטוי הזה של הרב, להוציא משאיפה נשמות גדולות ועליונות אמירות את כל העולם כולו בכבודם, זה ביטוי מאוד עליון, כי כפי שאמרנו, לא רק מדבר על עבודה גדולה ועל הצלחה גדולה בפועל, זה מתחיל מזה שתהיה איכות חדשה שנשפט אל המציאות, נשמות גדולות ועליונות. כל זה שייך למציאות של העדן והגן. זו המציאות ששם הנשמות הגדולות האלה מתפתחות. ואצלנו אומר הנביא, וישם ניחם כל חורבותיה וישם מדברה כעדן, כמונה החורבה והמדבר שאצל הגויים הם מגדלים גידולים רעים, בשעה שהנטיות הלאומיות אצל הגויים הולכות ומתפוררות, אצלנו הם עתידים להפוך להיות עדן וגן. כמו שרב גם יאמר בהמשך, מביא פסוק אחר מישעיה למדהי, אם כן, קודם כל, הנטייה הלאומית של הגויים שהיא חורבה ומדבר, שבאופן, בשום אופן אינה ראויה לגדל צמחים, והצמחים הרעים, כגפן סדום, חמת תנינים, והשקלות מרורות, הלא עדרם, טוב ממציאותם. הרמב"ן בפרשת האזינו מסביר כי מגפן סדום גפנם. יש שם המשך של הפסוק, אני לא זוכר, אז הרמב"ן מסביר שהכוונה היא שבגלל שהשורש הוא רע, לכן הגידולים רעים. אתה רואה תופעות מקולקלות של שנאה ורצח והתפרדות תרבותית שאצל הגויים. אתה לך מהיכן הכל מתחיל, בגלל שהשורש הרע, שהוא מגדל את הגידולים הללו. וזו הנטייה הלאומית אצלם. כפי שהרב הסביר, ראינו גם בסעיף י' בעריכות למדנו את זה, וגם למדנו פעם שעברה בעיניי השבת. כי הצורך להתגבש ולהתקבץ בצורות של קיבוצים חברתיים ולהגביר את התודעה הלאומית, האינטרס שמחולל זה, זה האינטרס הקיומי. הצורך להתקיים בעולם, לשלוט, להוציא לפועל כוחות נמוכים, לא כוחות ערכיים. אצל הגויים, כדי שאדם יחיה חיים ערכיים, הוא צריך להשתחרר מהמהלך, מהסחיפה, מהשטף הציבורי תרבותי. כי התרבות הציבורית היא מנובלת, היא נמוכה. וכשבאים לדון מזה על ישראל, יש גם הרגשה שגם אצלנו זה ככה. אז הכיבוש משחית, והלאומיות היא נגד המוסר, וכדי להיות משכיל ואינטלקטואל צריך להיות הומניסט ליברל כללי, ולא אנרכיסט לאומני פרטי ציוני חס וחלילה. אז כל זה, מאיכן זה נובע? מהמחשבה שכל הנפין שווים, שכשם שההתפטרות הלאומית הכללית היא, כשם שההתפטרות האנושית הכללית היא עוברת דרך הנטישה וההתפוררות של הצורות הלאומיות, חושבים שגם בישראל זה ככה. אבל אצלנו זה לא ככה. כל זה היה נפלא מאוד. אם הרב היה מסיים פה, אז הרב ברך שהנטייה הלאומית אצל ישראל היא לא דומה לנטייה הלאומית אצל הגויים. אבל עכשיו יש עוד משפט. הרב אומר, רק ההשפעה של הקודש המעורב בנטייה הלאומית הישראלית מרתבת את אלה הנטיות האנושיות בכלל ומחזירתן לטובה. עד בואן גם הן לידי עילוי להיות ראויות על ידי דחיפת חיבורן ביחסה לישראל להצמחה רוחנית. הרב אומר שעם התפתחות הלאומיות בישראל, וכשהיא תמלא קודש, יתחיל תהליך של בירור, והאנושיות כולה תברר גם את הצדדים הטובים שבצדדים הלאומיים שלה. וגם הנטיות הלאומיות הכלליות, ככה אפשר ללמוד פה בפסקה, יחזרו לחולל הצמחה רוחנית. לא ברור איזה, על איזה השפעה הרב מדבר פה. אם הרב מדבר על השפעה גלויה, כמובן אנחנו ללמד את אומות העולם, או השפעה סגולית, כמובן זה ברור שמתברר בישראל, במרכז, מתוך זה גם העולם עולה ועובר תהליך כזה. על זה מביא הרב את הפסוק בישעיה, יסוסום מדבר וצייה, ותגל ערבה, ותפרח כחבצל. אז מדבר וצייה זה אותו חורבה ומדבר אצל הגויים. אז המדבר וצייה שאצל הגויים היו הנטייה הלאומית הזו שהביאה לרצח ומלחמות נוראיות ודרדור תרבותי ולהישאר באיזה כיפאון ואיזה איבון מבחינת ההתפטרות החברתית והמוסרית, ולכן היה צריך שיבוא על זה כיליון והיעדר. עכשיו מדבר וצייה יסוסום והערבה תגל ותפרח כחבצל. למה הרב מביא את הפסוק הזה על הגויים ועל ההשפעה שמקבלים מישראל? כי חבצלת פה זה ישראל שנמשלו לחבצלת השרון. הרב מביא את זה בעמוד קוף למד ד', לא רוצה להאריך בזה עכשיו, אבל גם שם הרב מביא שוב את הביטוי חבצלת השרון, ובייחוד עם ישראל נקרא חבצלת השרון על אותה מידה של השפעה שהוא משפיע ומברר בעולם כולו. וביסוד החיוויון של צדקת עולמים, תפרח חבצלת השרון ותפיץ קרני אורה והדרה מקרבה לכל אפסים, לכל קצוות. זה בסוף הפסקה הראשונה. אז לכן אולי הרב למד, כלומר, המדבר והצייה יסוסו ויגלו ותפרח ככה בצלת, כמו בישראל, כשהנטייה לא מתפרחה, ככה זה גם יחולל איזה שינוי שהרב מנבא לו, מצפה לו בכל העולם כולו. כל זה בו יבוא לידי גאולתם השלמה של ישראל, שתקדים לבוא. כלומר, קודם תהיה גאולה שלמה של ישראל, וחשבנו שזה הסוף, וכשאנחנו נגיע לגאולה שלמה, מה צריך אחרי? אומר הרב, אחרי גאולתם השלמה של ישראל, יתחולל השינוי בעולם כולו, ונראה מהרב שבאיזושהי צורה תחזור האנושיות לשאוב אוצרות רוחניים דווקא מההסתדרות בצורה של לאומים. זה דבר שצריך לברר אותו, סוגיה ארוכה שאינני יודע אותה, יש מקומות ברב שנראה אחרת, אבל צריך ללמוד את הפסקה הזו בטח יותר לעומק. ביחס להשפעה של ישראל על אומות העולם, בייחוד בסוגיה הזאת, והבירור שמתברר בעולם, ולמה חשוב כך שיתברר בירור הזה באופן כללי, רציתי ללמוד פה בעיני השבת את פסקת ההמשך פעם שעברה. פעם שעברה למדנו פסקה אבל לא גמרנו אותה. הגמרא אמרה, לא נקרא את מה שלמדנו פעם שעברה, רק אני אגיד באופן כללי. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרב הסביר שוודאי שהמציאות המלאה של החיים זה כשהחיים מלאי פעילות, רוחשי פעילות, ואז הכוחות והעוצמות ורתיחת החיים מפיקה הרבה אנרגיה ויכולה להביא להרבה התקדמות. אבל שזה צריך שהפרטים יתאגדו ביחד כדי לפעול, ואצל הגויים כל פעם שהגויים מתאגדים ביחד ומגיעים לאיזו עוצמה, זה מביא לנפילה גדולה, נפילה מוסרית. והוא מסביר שהכוחות והנטיות שעומדים ביסוד ההתקבצות החברתית אצל הגויים, כלומר לעורר איזה זהות לאומית, זה הצדדים הנמוכים, לא הצדדים המוסריים. כלומר, הצורך להתקיים, והצורך לשלוט, והצורך לדכא, והצורך להרגיש גבורה. ולכן, אצל הגויים, כדי שיהיה אדם שיפיץ ריח טוב, שיוכל לחיות חיים רוחניים ויקריב הערה מוסרית, הוא צריך לפרוש, ליטוש את הזרימה הקיבוצית. להיות אופוזיציונר, להיות נזיר, להיות בודד. כי בקיבוץ התשוקות הפיראיות עודן פועלות הרבה. וזה כמובן מתגלה לכל אורך ההיסטוריה. גם אם לפעמים התשוקות הפיראיות האלה כלפי חוץ מתעדנות ומשתמשות באמצעים יותר נקיים. פעם היו תוקעים כידונים אצל היהודים. והיום רק זורקים פצצות ומרחוק ככה עובדים בגז. אבל זה אותה נטייה. כשיש קיבוץ שהוא מצליח להגיע לאיזה עמדה של שלטון, אז הרבה פעמים הוא משתמש באמצעים שלו כדי להרגיש את החוזק ואת הקיום שלו בטוח, ולבוא לידי שליטה ולרמוס ערכים אחרים וכישרונות אחרים, וזה מביא הרבה פעמים לנסיגה. אז העולם הוא מטורף בין שני, בקף הקלע, בשני זה, מצד אחד, כדי להגיע לאיזה התפתחות תעשייתית ומהפכנית, וצריך לקבץ הרבה עוצמות, גם אנרגטיות, גם כלכליות, צריך לבנות איזה קיבוץ, וצריך שכל פרט יפעל במערכת שהוא ימסור את ממונו בשבילה, צריך לפתח את התודעה הלאומית, הפטריוטיות, את הלאומיות. זאת שני, ברגע שמגיעה לאומיות כזו, אז היא מדרדרת הכל אחורה, ובייחוד אירופה, שהיא שהיא גם נטרפת, נטרפה בשתי הנטיות הללו, והיום כבר אירופה היא עברה שלב, והיא כבר מסתברת בסיבוכים נוספים, בגלל הניהליזם, כלומר בגלל חוסר הערכיות, אז יש שם, למשל אחת הסוגיות המאוד מאוד כאובות באירופה הכללית התרבותית, זה היחס למהגרים, צד אחד המוסר הנוצרי הוא, מטפח יחס אחד, יחס אוהד, אבל זה כמובן מחרסם בתוך היכולת הקיום. זה יש פה הרבה התפתחויות תרבותיות שאולי כדאי פעם לדבר עליהן, מה מתרחש היום בעולם הכללי. אבל בישראל, זה לא כך, בישראל, עד רבה, כדי שעם ישראל יפיץ את אורו, הוא חייב לחיות בתור קיבוץ. וזה בגלל שהיסוד שמחולל את החיים שבאומה, זה אור החיים הפנימיים האלוהיים, אומר הרב. כלומר, העולם האמוני שלנו, הקודש, הזיקה שלנו לאלוהים ואל הטוב, וכשעם ישראל מופיע בכתור קיבוץ, אז יכולים להופיע בו החיים היותר יפים, היותר תיאוריים, היותר מהירים, שכל משהו ימלא עוצמה יותר גדולה, וכמובן יילחם במעקבים, בין מעקבים מבפנים, בין מעקבים מבחוץ, אבל כשעם ישראל יחיה על בסיס לאומי, הוא יוכל לתקן את כל המציאות, ועל זה אומרת הגמרא, שעצי ירושלים של קינמון היו, קינמון זו קליפה, שהיא מצד אחד היא רק קליפה, ועניינה לשמור את התוך, אבל המיוחד בקליפת קינמון, שהיא עצמה מפיצה ריח טוב. זה דומה לנטייה הלאומית, שמצד אחד הכלי, שבתוכו צריכה להופיע האידאה האלוקית, כלומר הרעיון האלוהי שלנו, אור החיים האלוהים, אבל הקליפה הזו עצמה, שלא כמו קליפה אחרת שהיא תפילה, ולפעמים היא גם גסה ובעל חשבון, הקליפה הזאת היא קליפה שמפיצה ריח טוב. זו הפסקה הראשונה. הפסקה השנייה אומרת, הגמרא משחרבה ירושלים, ירושלים, עיר הקודש, המקום שבו מופיעה ההופעה הלאומית שלנו בחיבורה אל הקודש במובנה השלם. לכן עצי ירושלים של קינמון היו. כן? ירושלים היא עיר הקודש, מקדש מלך, עיר מלוכה. משחרבה ירושלים נגנזו עצי הקינמון הללו, ולא נשתייר אלא כשעורה, ומשתכח, איפה זה נמצא השעורת השערה הזאת? בגזי דצמצמי מלכתה. כן? אז הפשט הפשוט שקנה בגנזים של מלכה אחת ששמה צמצמי, שהיא לקחה את מעצי הקינמון הללו שיעור כשעורה. בואו נראה כמה נספיק שהגמרא, את זה הרב מבאר. קודם כל, החלק הראשון הרב מסביר על ההשפעה שיכולה לבוא מנקודה אחת מתוקנת על העולם כולו. זה החלק הראשון של הפסקה. כשנמצאת נקודה של אורה במקום אחד מן העולם, פועלת היא במסתרים, פעולה כללית על כל העולם כולו. זה כלל. למה זה נכון? למה אם יש נקודה אחת מתוקנת זה יכול לפעול על כל ההיקף? זה בגלל חוק האורגניות. מה הכוונה אורגניות? הכוונה כל המציאות היא כמו גוף אחד חי. בגוף חי, הכוחות שלו והחלקים שבו משפיעים זה על זה, מקבלים זה על זה, כי זו מערכת אחת סגורה. בשפה המדעית נראה לי שקוראים לזה הומואסטזיס. כלומר, זו מערכת אחת שלמה שיש בה יחסי גומלין בין החלקים, ויחסי הגומלין הם המאפשרים לגוף להתקיים. כלומר, היחס בין הכדוריות לבין כדוריות אדם הלבנות, כדוריות אדם אדומות, זה החמצן. והיחס בין האיברים, יש איברים שמקבלים את הדם, יש איברים שנותנים את הדם, ויש איברים שאין להם לפרק את החמצן. אז כמה שכל מערכות הגוף פועלות במערכות יחסים של השפעות גומליים, לכן הגוף יכול לקיים את עצמו. נפקמינה, בגלל שזה גוף חי, שאם יש מקום אחד שהוא לוקה, אז כל הגוף לוקה. אם הרגל כואבת, אז כל הגוף עלול לקבל חולשה, ועלול לקבל, עלול ליפול למיטה וליפול למשכב, וכל שכן כשמדובר על דבר נפשי, ויש השפעות בין הצד הפיזיולוגי של האדם לצד הנפשי שלו, שזה כבר הרבה מחקרים, כל אחד מרגיש את זה מעצמו, כשאדם מתבייש, אז הדם שלו זורם באופן מסוים, כשהוא פוחד, אז גם הגוף שלו נערך באופן מסוים, יש הרבה השפעות בין הצדדים הפיזיולוגיים לצדדים הפסיכיים, כלומר הצדדים הנפשיים. כל המערכות של האדם הן מערכות שמשמשות אחת את השנייה ביחסי גומלין. כמו שזה ככה באדם, קל לנו לראות את זה באדם, ככה זה גם בעולם. היחס החי של השפעה ושל קבלה הולך וחורז ומקיף את כל המצוי. וכל המצוי פירושו של דבר את החומריות ואת הרוחניות. גם החומריות בתור מערכה וגם הרוחניות בתור מערכה, וגם החומריות והרוחניות בעולם משפיעים זה על זה. את הפעולות, המנהגים, ההרגשות והמחשבות, כלומר אפילו הצדדים האנושיים, שנראה כאילו הם תלויים באדם הפרטי, גם הם משפיעים הרבה על העולם ומושפעים ממנו. אז זה חוק, שהרב אמר, חוק האורגניות, והחוק הזה קובע שכשנמצאת נקודה אחת של אורה, פועלת היא במסתרים. יש פעולה גלויה, השפעות, דיבורים, סמינריונים, לימודים, ויש פעולה במסתרים. כיוון שכל העולם זו מציאות אחת חיה, לכן כשיש נקודה אחת שהיא מתעלה ומיטיבה את עצמה, היא משפיעה לעולם כולו. אומנם, יש הבדל גדול בין שני מצבים. מצב אחד, כשהאורה היא גלויה. כלומר, כשפעולת צדק ויושר, היוצאת ממקור מחשבה והרגשת תבואה אצילית המפעמת בחוזקה במקום אחד, מתגלה היא בחיים ובפועל. במשפט אחד ארוך שהרב מסביר בו, מה הכוונה כשהאורה היא גלויה. פירושו של דבר, החיים בפועל מסודרים על פי הצדק והיושר. אבל הצדק והיושר האלה כשמתגלים בחיים בפועל, הם מביאים לידי גילוי, כמו מביאים למסקנה, תהליך שלם של מחשבות והרגשות, נשמתיות, פנימיות, מתוך התמסרות והזדהות עם אידיאל של טוב, ועם חיים אלוקיים, והתמלות בשפע של נבואה, וכל זה בפועל מגיע לידי חיים מוסריים. כלומר, כשמצליחים ליצור חיים מדיניים, ציבוריים, שמיוסדים על הצדק והיושר, וזה לא בגלל פרסומות על תאונות דרכים, לא בגלל הפחדות, לא בגלל עונשים, אלא בגלל שהמחשבה של האומה וההרגשה שלה היא כולה מסורה אל האידיאל, אל הטוב האלוקי, אל הצדק. כך האומה רואה את עצמה, כך היא מתבוננת בעולם, לשם זה היא חיה את חייה, ועל פי זה היא מכוננת את חוקיה ואת סדריה. כשתהיה אומה כזו, כשירושלים תהיה עיר הקודש במובנה הגלוי, אז כל זה פירוש של האורה היא גלויה. אז מה זה משפיע על העולם? אז התכונה האלוהית הפנימית, המחיה אותה, המחיה את האומה, הולכת היא ומתגלה. היא התגלתה באומה, והיא הולכת ומתגלה יותר ויותר בעולם כולו. כובשת מקום בחיים, ומכשרת יותר נפשות ולבבות, עד כדי להכניס מקור ישועה בתוכיותה של הנשמה הקיבוצית הכללית. ומה זה מקור ישועה? עד שמכוחה מתהפכות לטובה כל נקודות החיים הפרטיות הולכות וצומחות לטובה. כלומר, כשאדם מצליח, כשהנשמה מצליחה להתברך באופן כזה, שכל הנקודות הפרטיות של החיים, בין אם זה מסע ומתן בין אנשים, בין זה חיי משפחה, בין זה התנהלות בין אדם לחברו, כשמדובר במקרו, לא רק סידור יחסים בתוך הישיבה או בתוך הקהילה, כלומר במקרו, במדינה, בעולם, שכל זה הולך ומתכונן לטובה, וגם הרע הולך ומתהפך לטוב, כל זה נקרא מצמיח קרן ישועה, צמחת ישועה, וכל זה הולך ונפעל כשמתגלה אורה במקום מרכזי, מהם זה ישראל בתוך העולם, ירושלים בתוך ישראל, בתוך חברה מסוימת, צדיק. צדיק זו נקודה מרכזית שמתגלה באורה, ובגלל שמתגלה בחיים, כלומר, בגלל שהצדיק הזה, החיים שלו מבטאים, או מביאים למסקנה, מביאים לידי ביטוי את ההזדהות הפנימית שלו, ואת השייכות שלו לקודש, ואת האמונה הגדולה שלו, את המחשבה העמקנית, ואת ההרגשה הצינית שמפעמת בו. וכל זה בא לידי ביטוי בחיים בפועל, זה לא מספיק שהוא צדיק בלב, כל זה בא לידי ביטוי בחיים בפועל, אז זה עצמו פועל בתור השפעה סגולי, להכשיר את הלבבות שקשורות, כמובן עם הקרוב קרוב קודם, יש מעגלים קרובים, יש מעגלים רחוקים, ולאט לאט ההשפעה הזו מתפשטת, עד שכל המציאות הולכת ומתהפכת לטובה. אבל כשהאור נעלם, כשמשל מדברים על גאולה של עם ישראל, כשאתה רואה את ההיקפים של הקלקולים, של החסרונות, ואתה צריך לחשוב שכל זה צריך להתהפך בדרך של השפעה גלויה, לא השפעה סמויה, לא השפעה סגולית, אלא להחזיר את כל המסרים בתשובה דרך זה שתלמד אותם, זה מאוד קשה. אבל יש לצד ההשפעה הגלויה, שגם היא מאוד חשובה, אבל עיקר השפעה זו השפעה סגולית, כלומר, כיוון שאנחנו עם אחד, אז אם חלקים מן האומה, אנחנו נהיה מלאי אמונה, מלאי אמונה הכוונה, נביט על המציאות בעיניים בהירות של אמונה, וזה יבנה בנו גם עמדה כזו, מלאת גבורה ומלאת ביטחון ומלאת עוצמה ונחישות, כל זה יקרין על המציאות כולה, לא רק יקרין, השאלה אם יראו בטלוויזיה או לא יראו אותנו בטלוויזיה, איך יראו אותנו כשאנחנו נדבר, זה יקרין בדרך של השפעה סגולית, השפעה סגולית זה לא הכוונה משהו מיסטי, כלומר בגלל חוק האורגני, בגלל שכולנו אומה אחת, אז כשיש קלקולים במקום אחד, זה מביא קלקולים גם במקום אחר, וכשיש השפעה לטובה, והתמלאות ומלאות לטובה, בחיים בפועל, בצד אחד של האומה, זה הולך ומקרין. כל זה כשהאורה היא גלויה. אבל כשהאור נעלם, כלומר, יש קשר לאלוקים, אבל החיים האלוהיים, האלוהיות, האמונה, לא מתגלה במטבע של חיים. כשהחיים האלוהיים אינם מתגלים במרכז של מדינה וממלכה, אז לאט לאט, לכאורה, מה שנגדע זה רק היכולת לחיות את זה בפועל. אבל השייכות הפנימית, להרגיש ככה, להרגיש עדינות, להרגיש אצילות, להרגיש אמונה, כל זה לא צריך להיגדע, לא צריך לחלש, רק בפועל נגדע. אומר הרב לא ככה. כשהאור נעלם, מי שחרבה ירושלים, אז ההרגשה הפנימית העדינה הולכת ומתעלמת. זה הולך ונעלם. נעלם, הכוונה, הולך ומסתלק. הולך ונהיה עולם. הכוונה, נעלם, מתשתש, זה הולך ונחסר מן המציאות הגלויה. היא מצמצמת את כוחה מההרגשה הפנימית הזו. כמו השייכות לאידאל כזה שעניינו להופיע בחיים לאומיים שיהיו כולם מיוסדים על הטוב ויהיו כולם מופיעים את הטוב ואת המוסר האלוהי בחיינו שלנו, השייכות לזה גם בהרגשה פנימית הולך ונעלם, היא מצמצמת את כוחה ומעלמת את אורה. מה הכוונה? קודם כל אנחנו מפסיקים להתבונן ככה לעולם. בחיי השכל המעשי לא תתגלה עוד, כי אם בצמצום גדול מאוד, שכל מעשי, הכוונה השכל שאיתו אנחנו מתבוננים על העולם, אנחנו רוצים לנהל את חיי. זאת שבפועל אנחנו לא מצליחים לחיות ככה, אנחנו לאט לאט מאבדים את האמונה שהעולם יכול להיות כזה. ולאט לאט ההתבוננות שלנו על החיים, היא מקבלת השפעות, מסרים ורשמים מהחיים החילוניים. אנחנו בטוחים שהחיים במטבע האמיצה שלהם, המלאת עוז שלהם, זה חיים חילוניים. והתפיסה שקודש נעשית מאוד מאוד מנוונת, מאוד מדולדלת, מאוד דלה. אז קודם כל הרב מדבר על התהליך, על הכרסום הפנימי. קודם כל ההרגשה הפנימית הולכת ונעלמת. זה מתגלה בחיי השכל המעשי. הליכות עולם בשכל מתרחב לא תסלול, אז כבר יש שאיפות להקים מדינה כזו ואומה כזו. רוח פנימי בחשאי, בחדרי חדרים של הנשמה האנושית הולך לטובה. אור החיים עצמה, שאיפת הגדלת כוחותיהם. אנחנו עכשיו לא מדברים על השאלה אם נקים ומה או לא. אנחנו מדברים על השאלה איך החיים נראים, כי זו הסוגיה שלנו. נטייה הלאומית היא שדה השם ברוך השם פירושו של דבר יכולה להצמיח ממנה חיים בריאים. חיים מלאי אור אלוקים. חיים מלאי אידיאל. חיים שהאידיאל הוא לא דבר כפוי עליהם מבחוץ, אלא הוא נשמתם וערכם והדוחף אותם מבפנים. האם אנחנו יכולים להאמין שיש חיים כאלה? ואנחנו מצפים לזה, הולכים להקים דבר כזה. זאת אומרת הרב, אור החיים עצמה, שאיפת הגדלת כוחותיהם בגניזה פנימית, בשיעור מצומצם, כן, יש שאיפה כזו, בטח, אבל זו שאיפה מאוד מאוד רחוקה. כמה החיים שלנו הרחבים, המפורטים, מושפעים ממנה? כל כך רחוק, חיים של קודש, חיים של נבואה, זה מוזכר אצלנו בספרים. בתור שאיפה הרגשית בשיעור קטן ודל. זה משהו מאוד מאוד מצומצם. האם זה משפיע על ההתבוננות שלנו על החיים, על הפרספקטיבה, על המידות שלנו, כמובן איך אנחנו ניגשים אל המציאות, האם זה נותן בנו עוז או גבורה, האם זה אידיאל, שאותו אנחנו הולכים לכונן בפועל. זה משחרבה ירושלים, הדוג והזו של החיים, חיים מלאי אור אלוקים, חיים מלאי חום, חיים שהשכל היותר בהיר והמוסר יותר טוב מופיעים בהם, ומופיעים בתור נשמה, ודוחפים אותם בפועל, וכל האומה אמיצה, והיא חיה באופן נורמלי, כל זה מופיע אצלנו בתור שאיפה מאוד רחוקה. זה מופיע בתור כוח חיים של געגועים בלתי שכליים, הדומים לגעגועים בהמיים. הרב מסביר כאן למה לא נשתר אלא כסעורה. סעורה זה הדבר שמזין את הבהמה. יש בנו צד עליון, זה צד שמבואר אצלנו בשכל, צד שאנחנו יכולים לדבר עליו, להגדיר אותו, לבסס אותו, להבהיר, לברר. ויש לנו איזו שאיפה געגועית, פנימית, כמו בהמית. אבל זה לא בהמית בצד הנמוך, זה בהמית בצד הגבוה. הכוונה, יש לנו צד כזה שבו, אף על פי שאנחנו לא מבינים בשכל, אבל אנחנו יודעים שככה צריך להיות. אז זה לא עובר דרך השכל, זה לא מספיק מבואר כדי שזה יתלבש בהכרה. אנחנו לא יכולים לפרוס את המשנה המדינית הזאת. כן? פה במכון לחקר מדיניות, פה יש להם דוגמה איך המדינה צריכה לראות. גם לנו יש דוגמה איך המדינה צריכה לראות. גם פה עובד המדרש. האם אנחנו יכולים לפרוס, האם זה פרוס אצלנו כמשנה מדינית מבוארת שאנחנו יכולים כמו במכון שלם, פה במכון בהרצליה? האם גם אנחנו יכולים לעשות ימי עיון כזה לסטרטגיה ומדיניות על פי קודש? זה אצלנו לא מפורט, לא מבואר. זה נמצא בתור שאיפה. האם זה משפיע עלינו? בטח זה משפיע עלינו. אם אנחנו נאבד את השאיפה הזו, לא נוכל להתנהל בחיים קדימה. אבל זה לא מספיק מבואר. המחשבה שלנו מאובנת. ומאלה גם התהליך המעשי שלנו עדיין מעוקב. אז הנטייה הלאומית הזו, פירושו של דבר, זה כלי. שבדורות צריכים להופיע חיים אלוקיים, חיים בריאים, חיים שככל שהם יהיו יותר מלאים, יותר מחוללי חום, יותר מפיקים אנרגיה, כך יהיה יותר מוסריות בעולם. יהיה יותר טוב, יותר קדושה. וזו תפיסה מאוד מאוד קשה. אז איך אתה מקים מדינה כזו? איך אתה מביא את האומה, את העם שלנו? מי אחד שהוא נמצא עכשיו? צעד אחד קדימה. לא חצי צעד, לא ניסיונות, לא איזה חזיונות באוויר. מחשבה מדינית חברתית היא מאוד מאוד מפותחת. זה נקרא שכל מעשי. זה שכל, מחשבה, שאתה יכול לגשת איתו לחיים המעשיים. אז הוא מפורט במידה הראויה, והוא רחב במידה הראויה, והוא שיטתי במידה הראויה. אבל האידאל הזה, להופיע אור חיים אלוהים, הוא אידאל שמפעם בנו בתור שאיפה. בגללו האומה חוזרת לציון, אבל הוא מופיע בה בתור געגועים בהמיים. אנחנו מאוד רוצים את זה, כי זה מופיע בטבעינו. אנחנו רוצים את זה כי הגעגוע הזה מופיע בנו, והוא המסורת שלנו, אבל אנחנו חיים, וממנו אנחנו נמשכים אל הארץ. וכשאנחנו מגיעים אל הארץ, עשרות עשרות אנשים יורדים אל הארץ ומנשקים אותה. למה? זה לא מובר בסרט, זה לא מתוך איזה משנה. זה לא עכשיו עובר לעשייתם, לא מתוך זה עכשיו יכולים לבנות משהו. זה מופיע בתור געגועים בהמיים, שהסעורים הוא מקור חייהם. בשיעור מועט כזה נמצא בעולם גרעין של צדקה, וקורטוב של חיים שואפים בפנימיותם להיות החום שלהם מיוסד על בסיס הטוב ונשגב, המאור האלוהי. והחיים שהאידאל הזה עומד במרכזם, אנשים כאלה שהטוב האלוהי הוא מסוס חייהם, לשמו הם חיים, ועל פיו הם מכוננים את דרכיהם. זה נמצא בעולם, אבל זה נמצא בשיעור מאוד קטן, אבל לא יתגלה חוצה, לא בהליכות השכל המתרחב, ולא בנאות המעשה המתפשט. אז איפה זה כן נמצא? בגניזת הרגש העדין שממקור נשמת אלוקים. כמה שאנחנו אומה. ויש בנו נשמה, אז הנשמה הזו היא מחוללת בנו איזה הרגשות. אז ככל שמטפחים את ההרגשות הבריאות, אז השאיפה הזו יותר קיימת. אבל היא לא מספיק מבוערת. והיא ודאי לא עובר לסייתה, אני לא יכולה לחולל משנה מדינית כזו עדיין. כי המציאות הזו היא מאוד מאוד רחוקה מאיתנו. כשאנחנו מדברים היום על חיים רחבים, זו התפיסה הפשוטה, התפיסה החרדית זו התפיסה הפשוטה. התפיסה שלנו היא לא התפיסה הפשוטה. התפיסה החרדית היא, אני רוצה להגיד תפיסה חרדית, אבל בגלל נהיגה באופן פשטני, שחיים רחבים ועשירים זה מאיים. זה מהווה איום. כי שם נמצא גם היצרים, כן? בחומר ובלבנים, כל עבודה קשה, בחומריות, כן? חומריות זה יצרות. כשאתה מדבר על חיים רחבים, חיים של אומה, זה מאוד מפחיד, זה מאיים. כי אומה חזקה זה אומה שיש לו תשתית כלכלית, תשתית צבאית, תעשייה, וכדי לחולל את כל זה צריך אמביציה שלא לקוחה מבית המדרש. אז לכן זה מאוד מאוד מפחיד. אנחנו לא, כל החיים הללו בעם ישראל, עם ישראל אינו זה ממלכה, וממלכה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, הכל מתוך קדושה. פירושו של דבר שהכל יעסוק בהטבה, לא הכל יעסוק לנצל, הכל יעסוק לתת, הכל יעסוק לבאר את הערך, וזה אידיאל מאוד מאוד גדול. הכל בשביל הערך, הכל לגלות ערך. ערך אלוהי, ערך נצחי, ערך שכל העולם נע לעומתו, נע בשבילו. בעניינו, הטוב האלוהי בעולם. שהוא מסכת של מה שצריך ללמוד. נפלא, אבל כל זה לא בתור שאיפה, אלא כשמדובר עכשיו באופן מפורט, זה מאוד מאוד מפחיד, זה מאוד מאיים. לכן, בתור רגש פנימי, בתור איזה געגוע, אז כדי להסתדר עם הגועגוע הזה ושלא יאיים עלינו, אנחנו נגיד משיח. כלומר, משיח בקונוטציה של זה יבוא, כשזה יבוא, זה יבוא. זה יבוא מן השמיים, זה יבוא בדרך אחרת, אבל זה לא נוגע להתנהלות המעשית שלי עכשיו. אני לא צריך על פי זה לשנות את המבט על העולם. אבל זה הכל תוצאה של החורבן, הרב מסביר. זה שהדבר יישאר בתור געגוע פנימי, אבל לא יהיה מבואר בשכל המתרחב, ולא ישפיע על נאות השכל המתפשט. כל זה תולדה של חורבן. זה שייך לחורבן ירושלים. שהתפיסה הלאומית המדינית שלך, וזה לא שאלה מה הלאומית, זה שאלה מה הם החיים. כי הלאומיות זה רק הצורה הבריאה והמבוססת של החיים להתגלות. כי חיים פרטיים הם הרעים, ומלאי חיסרון וכרסום. והחיים הקבועים, האיתנים, זה החיים הלאומיים. אז השאלה פה מה זה חיים? והשאלה מה זה חיים, והשאלה מה זה אלוקים חיים וכו', זה שייך לכל אורות התחייה. אם כן, אומר הרב, המצב הזה של החורבן, שבו הגעגוע הפנימי הזה לא מתגלה חוצה, לא בהליכות השכל המתרחב, ולא בנאות המעשה המתפשטים בגניזת הרגש הדין שממקור נשמת אלוהים, שהניחה שורש בנשמה האנושית היצורה בצלם אלוהים. מולכת היא ההרגשה הזאת בחדרי לב, כבודה בת מלך פנימה, סגורה במכונה. מתי היא תתגלה? עד יקרא דרור לשבי ירושלים, וציון במשפט תיבדה. כשנתחיל ירושלים לבנות, וציון במשפט תיפדה, אז הנטייה הזאת תתחיל להתגלות שוב. ומשחרבה ירושלים נגנזו ונושתר לכסעורה, ומשתקח בגזי תצמצמה עם מלכתה. אז צמצמה, זה שום צמצום. ביסוד החיים האלוהיים שלם פוסקים, כי יש נקודה כזו שאינה פוסקת. האידיאל הזה ממשיך לפעם, והעולם ממשיך לנוע כדי לממש אותו. זה רק מופיע בצורה מאוד גנוזה, מאוד פנימית. כיוון שכך, כיוון שביסוד החיים האלוהים זה קיים, והם מחממים גם את כל הכוחות היותר משתפלים כדי להביא הכל לתעודת החיים הגבוהה הולכת ואור, צמצום האורה האלוהית המתרוממת מעל כל כדי להעמיד את הציוויונים הפרטיים מרובי הגוונים של החיים, שם האוצר גנוז של חיי עולמים, שם חיי המלוכה מתקבלת באורך התמלות חיל של נפש עייפה. טוב, כאן הרב מסביר מה זה מלכתה, כבר לא נותר לנו זמן, רק אני רוצה לסיים בפסוק שהרב אומר, והיה השם למלך על כל הארץ ביום הרואה השם יהיה השם אחד או שם אחד. השלמות שאנחנו מקווים אליה, שהמלכות תהיה על הארץ, כמובן גם הארציות וגם הביסוס של החיים, שזה שמו, כמו שאמרנו, שמו קודם, זה שמו. אבין שהארץ, והיה השם למלך על כל הארץ, זה הפירוש ששמו אחד. השם אחד הוא שמו אחד, לא רק השם אחד, לא רק אחדות בתור דבר שהוא רחוק מן העולם, אלא שמו אחד. זה המטרה שלנו, וזה מה שהולך להתקן, דרך הופעת והתעוררות הנטייה הלאומית בישראל. תודה רבה, נמשיך לפסקה ג'.